שלום לכולם, היום אנחנו שיעור שנותנים את השיעור למסכת סנהדרין, שזו המסכת הבאה בתור בדף היומי, ואנחנו כדרכנו משתדלים לצעוד עם הדף היומי מסוגיה לסוגיה עד כמה שאנחנו יכולים. והיום אני רוצה לדבר בשיעור הזה על הסוגיה הראשונה, אפשר להגיד, של המסכת. זו סוגיה שמתחילה בדף ב', בעצם נמשכת עד דף A, ועניינה להסביר ולהגדיר את הכותרת של המשנה הראשונה שאומרת דיני ממונות בשלושה. זה כולנו יודעים את הכותרת הזו שבדין, בדין של שלושה. אבל כפי שמי שלומד את הגמרא או למד אותה ראה ויודע שהגמרא מיד מדברת פה על ההבדל שישנו בין מה שנקרא גזלות וחבלות לבין הודעות והלוואות. והרעיון הוא, והעניין הוא כבזה, כפי שזה מוסבר פה בסופו של דבר, שהבדין המקורי בתורה הוא בדין שצריך להיות של שלושה דיינים, שלומדים את זה מן הפסוק שכתוב שלוש פעמים אלוקים, ודיינים, דיינים, שלושה דיינים שהם גם צריכים להיות סמוכים. אז זה ביחס לגזלות וחבלות. זה דינים שהם מיוחדים, ונוגעים לדברים כבדים וקשים יותר כמו גזלות וחבלות. אבל לעומת זאת יש דין שהוא כאילו דין יותר קל, שעוסק בדיני ממונות פשוטים נקרא לזה, שנוגעים בין אדם לחברו, אדם תובע את חברו על כסף שמגיע לו, זה מה שנקרא הודעות והלוואות. אז דיני הודעות והלוואות מוסבר בגמרא שזה מלכתחילה דין שאינו דומה בהכרח למה שנקרא בגזלות וחבלות, כי כאן כבר אנחנו מדברים רק על שלושה דיינים שהם אינם סמוכים, אלא אפילו שלושה דיינים שהם אדיוטות. אדיוטות סתם אנשים כפי שאנחנו אומרים, ולא דווקא דיינים סמוכים, כאשר בלאו הכי אנחנו יודעים שהיום אין לנו דיינים סמוכים, וכל הדיינים בעצם נחשבים היום, אפשר להגיד, בהגדרה של דיינים של אדיוטות, דיינים שאינם סמוכים. אבל הגמרא, כפי שמכיר את הגמרא יודע, שהגמרא מנסה לברר איך אנחנו הגענו לכך, שיש בו הודעות והלוואות דין אחר מאשר בגזלות וחבלות, אז הזה יש לנו שתי שיטות בגמרא. שיטה אחת זה של רבי אבאו, שיטה שנייה של רבי אבא ברי דרביקה. שיטה של רבי אבאו היא שבעצם, לפי מה שיוצא, שבעצם גם בדיינים של הודעות והלוואות, גם היה צריך להיות מעיקר הדין, היה צריך להיות שלושה דיינים סמוכים. אלא יש תקנת חכמים שתקנו להוריד את הדרגה של הדיינים כדי להקל על הסדר ודרכי הדיון שלא יהיו קשים כל כך, ולכן איך שזה נקרא בגמרא שלא תינול דלת בפני לווין, לכן הורידו את הדרישה ואמרו שיהיה מספיק גם דיינים שהם אינם סמוכים. אז זו דעתו של רבי אבאו, זו דעה ראשונה בגמרא. הדעה השנייה בגמרא היא של רבי אבא ברי דרביקה, שהוא מתחיל מהצד השני. הוא אומר שבעצם מלכתחילה לדינים הפשוטים האלה, כמו של הודעות והלוואות, מספיק דיין אחד. דיין אחד כי הוא דורש את הפסוק בצדק תשפוט עמיתך, שזה הפסוק שאותו מביא אותו כפסוק שמלמד, תשפוט עמיתך, משמע אפילו דיין אחד יכול לדון. אז לפי זה, אז למה אנחנו בכל זאת אומרים שצריכים שלושה דיינים? אז הוא אומר כאילו לוקחים שלושה אנשים, אדיוטות כמו שאמרנו, ואתה לא יודע אם הם בכלל יודעים לדון, יכול להיות שהם בעצם אין להם מושג אפילו איך דנים, אבל כיוון שלוקחים שלושה, אז יש איזשהו מחשבה שלפי הסטטיסטיקה נקרא לזה ככה, אפשר יהיה להניח או מותר להניח שבתוך השלושה יהיה אחד שהוא גמיר וסביר. גמיר וסביר, אחד שכן יודע הלכה, יודע ללמוד, מבין עניין שיהיה יכול להיות דיין. זאת אומרת, כדי למצוא את הדיין האחד שיודע, לוקחים שלושה אנשים ומניחים שמתוך השלושה יהיה אחד שהוא גמיר וסביר. אז זה דעתו של רבי אבא ברי דרביקה. עכשיו, אבל למעשה כאילו התוצאה היא אותה תוצאה. בין לדעה הראשונה, בסופו של דבר, לוקחים שלושה אדיוטות, מכוח התקנה שלא תנעל דלת בפני לווין, ולפי הצד השני לוקחים שלושה כדי לקיים את האפשרות שיהיה הדיין האחד. אבל התוצאה היא תוצאה אחת שדיני ממונות בשלושה גם בהודעות והלוואות. הגמרא בעצמה שואלת, הרי מה נפקא מינה אם ככה? אז בעצם אותו דבר. אומרת הגמרא נפקמינה, מה יהיה עם שניים שדנו? זאת אומרת, אם שניים שדנו דינם דין או אין דינם דין? הגמרא מביאה איזה דברי שמואל, שאמר שניים שדנו דינם דין. אז מסבירים, אם אנחנו אומרים שמתחילה צריך שלושה מעיקר הדין, וכל מה שאמרו שעד יוטות הורידו את הדרגה, ואמרו שמכוח התקנה לא צריך שיהיו מומחים, אלא שיהיו עד יוטות, אז ממילא, אבל שלושה, לא ויתרו על השלושה, ממילא אם יהיה שניים שדנו, אין דינם דין, לפי הדעה הזו. אבל אם אנחנו נאמר לפי רבך ברי דרביקה, לפי רבך ברי דרביקה, שמעיקר הדין בעצם מספיק אחד, וכל מה שלוקחים שלושה, זה רק כדי להיות בטוח שיש שם אחד שיודע ללמוד גמיר וסביר כלשון הגמרא, אז ממילא אם אנחנו אומרים ככה, אם יוצא שלא היו שלושה, אלא היו רק שניים, אז בהודעות והלוואות יהיה הדין ששניים שדנו דינם דין. זה בעצם פשוטה של גמרא, כפי שאנחנו מכירים אותה מלימוד הגמרא בדף ב' ודף ג', וזה לכאורה הפירוש. הנקודה היא שפה כשבאים לדון על העניין הזה, בדרך כלל אחד ממוקדי הדיון נקרא לזה בסוגיה הזו שיטת הרמב״ם, כמובן שמצוין פה בדף המקורות. הנקודה היא שהרמב״ם מצד אחד בהלכה אחת הוא באמת אומר בהלכה אחת במקום אחד שנציין אותה אולי פה בפרק ב' בלחוץ הנדרין כמובן הלכה י', שמה הוא אומר ש כמו רבך ברי דרביקה, הוא אומר שדיין יכול, דיין אחד יכול לדין מעיקר הדין, ממש כמו רבך ברי דרביקה. לפי זה מה היה מתבקש לפי דבריו? היה מתבקש את המסקנה שיהיה הדין, שאם שניים שדנו, אז זה יהיה דינם דין. כי ככה הגמרא אומרת לפי השיטה הזו, והנה באופן מפתיע נקרא לזה, הרמב״ם אף על פי שהוא פוסק כרבך ברי דרביקה, בכל זאת הוא אומר ששניים שדנו, אין דינם דין, אפילו שמלכתחילה מספיק דיין אחד. אז גם צריך להבין מצד הסברה, וגם צריך להבין מצד הגמרא, כי מצד הגמרא זה לא מסתדר כפי שאמרנו מקודם, זה קשה, וגם מצד הסברה, כי אם באמת יכול להיות דיין אחד, אז מה באמת ההסבר לזה? אז האמת היא שזה אחד מן הנושאים המרכזיים שלומדים את הסוגיה הראשונה במסכת סנהדרין, זה מה שרבים עוסקים, וכמו שאני יכול לומר, איך אומרים על זה, הרבה קולמוסים נשברו על ההסבר שיטת הרמב״ם, כי היא באמת נותנת לנו איזשהו צורך להסביר את העניין בצורה מיוחדת, חדשה. וזה הדבר שאני כרגע רוצה באמת להסביר ולהראות, את העניין הזה בדרך שאני חושב שאפשר להסביר, להציע לפתרון הבעיה הזו. אני אסביר, כי באמת ישנה שאלה מעניינת, אם אני כבר, אנחנו עוסקים בעניין הזה, רבך, כפי שאמרנו, הלכה נפסקה כמו רבך ברי דרביקה. מה הוא אמר? שמעיקר הדין דיין אחד יכול לדון. ובאמת, אז למה לוקחים שלושה? כדי להיות בטוח שיהיה אחד גמיר וסביר. כאן נשאלת השאלה, מה ההגדרה של אותו התכנסות, מי הם השלושה האלה שעכשיו דנים לפי רבך ברי דרביקה? בעצם יוצא שאתה לוקח שלושה אנשים, נקרא לזה אפילו סתם, ניקח אפילו לא לקחת אותם השוק, לקחת אותם מבית המדרש, נגיד שתלמידי חכמים באיזו מידה, גם נכון, בסדר. מי הם בעצם השלושה האלה? מה, הם בהגדרה של בית דין? או לכאורה הם סתם שלושה אנשים שהתאספו, כדי להבטיח את הסטטיסטיקה של רבך ברי דרביקה, שיהיה דיין אחד יכול לדון כדין. ככה זה יוצא. לכאורה זה יכול להיות דבר כזה. ואז אתה גם יכול לשאול, ואיך מתנהל הדיון הזה? הרי בסופו של דבר, מה אנחנו נאמר בסוף? שאם יהיה רוב שניים מול אחד, אז יכריעו על פי השניים. אז יכול להיות מצב אפילו קצת תמוע או מוזר, ששניים האלה שיגידו דעה אחת מול השלישי, אולי דווקא הם השניים שלא יודעים, וזה שאומר את דעת המיעוט הוא זה שיודע, הרי אתה אומר שעיקר העניין הוא לאתר את האחד שיודע, אז על מה אנחנו בעצם סומכים בפסיקה הזו? זה דבר מאוד מעניין, התוצאה הזו שהיא אפילו לא כל כך מובנת, איך אתה יכול להגיד, ויכולנו לומר, שאומרים שהשכל הישר עובד, מה פירוש השכל הישר עובד, שאם יש שלושה, ובתוכם יש דיין אחד, נגיד, לפי הסטטיסטיקה הזו, של רבך ברי דרביקה, שהוא יודע לדון והוא יודע הלכה, אז מסתבר שאם הם שלושה אנשים הגונים, שבסופו של דבר לא מחפשים לעצמם סתם להגיד דברים שלא לעניין, אז אפשר יהיה להניח שכשהם יושבים כבר ודנים, אז האחד בולט ומקבלים מדעתו ומסכימים לה, וזה בעצם מה, וזה כאילו איזושהי הנחה שהדברים יסתדרו מאליהם, נגיד ככה. אפשר להניח, מותר להניח, שבעצם ככה יתנהל הדיון הזה. זה דרך אחת. הדרך השנייה היא באמת להגיד שבעצם זה נכון, שבעצם מלכתחילה לוקחים שלושה כדי להיות בטוח שיש אחד, אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר, הדיון שלהם מקבל גדר של בית דין. זאת אומרת שגם לפי רווחה בריידר אביקה, זה לא סתם איסוף של שלושה אנשים, אלא שאותם שלושה אנשים מכוח התקנה הזו שתקנו להביא שלושה, התקנה כוללת גם את ההחלטה שאותם שלושה נקראים בית דין. וכשהם נקראים בית דין, אז חלים עליהם כללים של בית דין. אז הרוב פוסק, זה נכון, מכוח העובדה של בית דין. זה מאוד משמעותי, ההגדרה הזו של בית דין. וזה מתחבר אל, זאת אומרת שזה לא סתם שלושה אנשים שהתאספו, אלא בית דין שדן, קיבלו גדר של בית דין על כל המשתמע מזה. אני אסביר למה כוונתי פה בסופו של דבר. יש כאן שני דברים אולי שכדאי לציין אותם. דבר ראשון, כשאנחנו מדברים באמת על העובדה של בית דין, במראה המקומות אנחנו מציינים את הרמב״ם גם בפרק ה' הלכה ח'. הרמב״ם שם אומר דבר מאוד מעניין לגבי הודעות והלוואות. הוא אומר שבית הדין הזה פועל מכוח מה שנקרא שליחותי ודרבונון כעבדי. זאת אומרת, דקמאי כעבדי, שליחותי הוא דקמאי כעבדי. מה פירושו של דבר? זה מושג שאנחנו מכירים אותו מפרק החובל בבבא קמא, וזה מושג שבא להסביר, כי כפי שאמרנו בתחילת דברינו, הרי דיינים היום הם לא סמוכים. אז אם הם הדיינים הם לא סמוכים, אז איך היום אנחנו בכלל יכולים לדון על כל מיני דברים שצריכים דיינים סמוכים? אז זה אומרת הגמרא בבבא קמא, שליחותי הוא דקמאי, זה גדר בפני עצמו, שהדיינים של היום יש להם את הזכות, את הכוח, כאילו הם ממלאים את השליחות של הראשונים. זה בעצם ההבנה של פעולת בית דין, אפילו בדברים שצריכים דיינים סמוכים בזמן הזה. שליחותי יודע כמי כעבדינה. אז זה נכון לגבי דברים שצריכים דיינים סמוכים. אבל איך אני יכול להגיד את זה? אבל האם אני צריך להגיד את זה גם על הודעות והלוואות? וזה תלוי במה שאמרנו עכשיו. אם הודעות והלוואות זה באמת לא גדר של בית דין, אז בהודעות והלוואות, אם הולכים לפי רווחה בריידר אביקה, אני לא צריך בכלל גדר בית דין. אז אני גם לא צריך להגיד את המושג של שליחותי הוא כעבדינן. הרמב״ם לעומת זאת, אף על פי שהוא פוסק רווחה בריידר אביקה, הוא בכל זאת פוסק ומגדיר את הבית דין של הודעות והלוואות גם כן, שהוא פועל מכוח הסברה של שליחותי הוא. ושואלים עליו כמובן, כי זה באמת תמוע. איך זה, מה פתאום אתה אומר שליחותי הוא? הרי זה לא בית דין, זה רווחה בריידר אביקה. אבל התשובה היא כמו שאמרנו, נכון שמלכתחילה מתחילים עם הדיין האחד ואומרים שיהיו שלושה, אבל אחרי שאני כבר אומר את זה, אני נותן להם גדר של בית דין. ואיך אני יכול לתת להם גדר של בית דין? הרי הם לא בית דין. אז את הגדר של בית דין, אני גם עליהם נותן לו את הכוח הזה מכוח הסברה של שליחותי הוא דקמאי כעבדינן. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, במראה המקומות אני מראה, יש כאן תוספות בסנהדרין, פה בדף ג' עמוד ב', דומה לי, כן? יש תוספות מקביל אליו, במסכת בבא קמא בדף כ"ז עמוד ב'. והשאלה הנידונת היא, איך בכלל בית דין בדיני ממונות פוסק על פי הרוב? הרי יש כלל שאין הולכים בממון אחר הרוב. אין הולכים בממון אחר הרוב, זה כלל שמופיע לנו בכמה סוגיות. אז השאלה היא, אם אין הולכים בממון אחר הרוב, אז איך אנחנו הולכים בממון אחר הרוב בדיינים? זה בעצם מחלוקת בין התוספות פה בדף ג' עמוד ב' לבין התוספות בבבא קמא. ואני אסביר. תוספות פה בסנהדרין דווקא, הוא לכאורה מסביר את זה ואומר שכן הולכים בממון אחר הרוב. וזה ההסבר. ומה שלא הולכים בממון אחר הרוב זה רק ברוב גרוע. כפי שהתוספות פה מסביר, מי שיראה בדף המקורות או יקרא את הגמרא, יראה את התוספות הזה, יראה שתוספות מסבירים שיש רוב. יש סוגי רוב כזה, סוג רוב כזה שהוא סוג טוב, יש סוג רוב כזה שהוא רוב גרוע. וכשאמרו אין הולכים בממון אחר הרוב, התכוונו לרוב גרוע. זה תוספות פה. אבל תוספות בבבא קמא אומר אחרת. תוספות בבבא קמא אומר שאין הולכים בממון אחר הרוב, זה כלל בכל סוגים, בכל הסוגים של כל רוב. אז למה בדיינים? דיינים זה דין מיוחד. למה? כי בית דין מיעוט דיינים כמי שאינו. כך הוא מגדיר. בית דין זה מסגרת מחייבת. זה לא סתם אומרים רוב, אלא זה מסגרת מחייבת תמיד בדרך כלל בכל רוב. אז יש רוב ויש מיעוט. אז מה, המיעוט נעלם? המיעוט ישנו. אלא אנחנו אומרים שהולכים אחר הרוב. אבל בבית דין אף על פי שרוב דיינים אומרים כך, ומיעוט דיינים אומר כך, אז יש מיעוט. התשובה היא אין מיעוט. המיעוט בבית דין הוא כאילו חייב, כאילו להיעלם. זה נקרא מיעוט דיינים כמי שאינו. זה תוספות במסכת בבא קמא. כדי להגיד את הגדר הזה, אתה צריך להחליט שזה נקרא בית דין. כי אם זה לא בית דין, לא שייך להגיד מיעוט דיינים כמי שאינו. זה מביא אותנו שוב להגדרה הזו של הרמב״ם. זאת אומרת שאף על פי שאנחנו סוברים כמו רבא חברי דרביקה, בכל אופן כשאנחנו אומרים דיני ממונות בשלושה, השלושה האלה, הכוח הפעולה שלהם הוא כוח של בית דין. ולכן שייך גם אצלם לומר את הגדר הזה של מיעוט דיינים, מיעוט דיינים כמי שאינו. ולכן מוסבר לנו גם שיטת הרמב״ם בהתאם לשיטת התוספות. יש בזה עוד הרבה להאריך, אני פה באמת על קצה המזלג, אבל את ההגדרה הזו אני חושב שצריך באיזשהו מקום לקבל ולהבין. את ההגדרה הזו שלפי הרמב״ם מתחדש לנו, שאף על פי שמעיקר הדין מועיל דיין אחד, וזה נשאר דרך אגב גם בדיין מומחה, שדן מלכתחילה ביחיד, כמו שהגמרא אומרת, בדף א' עמוד א', בכל זאת כשבדיינים רגילים שצריכים שלושה, אז אני לא סתם סטטיסטיקה, אלא אחרי שאני אומר את זה, אני נותן להם גדר של בית דין, ורק מכוח זה הם יכולים לפעול בכלל, כי אחרת בכלל אי אפשר היה להבין איך הם בכלל פועלים. אז זה מתחדש לנו שזה בכל זאת נחשב לבית דין במושגים של ההגדרות של בית דין, שזה הנושא של מסכת סנהדרין, דיני בתי דין, שזה קיומם, הרי הוא כל כך חשוב לסדרי החברה בכלל, בכל מקום, כמובן אצלנו. נשאר בזה בינתיים, ושלום שלום.